בשתי מצוות, אני מבקש לעסוק בשיעור שלנו השייכות לשתי הפרשיות שביניהן אנחנו נמצאים. מצווה האחת, שבפסוקים העוסקים בה עסקנו בשבוע הקודם, המצווה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, שאותה מנה הרמב״ם כמצוות אמונה. ועל בסיס אותם דברים שניסינו לגעת בהם בראיית הקולות בשבוע שעבר, נחזור בהמשכו של השיעור למצווה הזאת של אנוכי השם אלוקיך. המצווה השנייה שמקופלת בתוך הפרשה שלנו כמו בעוד הרבה פרשות, אצלנו לא במקור שלה, היא המצווה של אהבת ישראל. שתי מצוות שהמשותף להן, מעבר לכל הדברים, הוא הקושי איך ניתן לצוות על דבר כזה. קושי שעסקו בו רבים, ואנחנו ננסה לתת עליו את הדעת מתוך שתי הפרשיות, מתוך פרשת משפטים, ומהחלק שבו אנחנו נעסוק בתוך הפרשה, ומתוך פרשת יתרו, בחלק של רואים את הקולות של תחילת עשרת הדיברות. חובת האהבה שבין אדם לאדם, בעיקרה בין ישראל לישראל, נמצאת בפרשה דווקא באופן נגטיבי. זה בפסוק מימין בראש העמוד, פרשה בפני עצמה בתוך הפרשיות של פרשת משפטים. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. מדובר במציאות. מציאות שהתורה מתייחסת אליה מאוחר יותר פעם נוספת, החובה לעזור למי שעוסק עכשיו בפריקה וטעינה של המסע מעל חמורו. כאן עסוקים בפריקה, החמור רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, פסוק קשה בעברית שהפירוש הפשוט שלו, כפי שרש"י מסביר מיד, הוא כאילו כתוב כאן, וחדלת מעזוב לו, אתה לא יכול לחדול את עצמך מעזוב, עזוב במובן של לעזור, כמו עצורה ועזובה. אתה לא יכול לחדול מלעזור, דווקא במובן החיובי, לא, אלא עזוב תעזוב עמו. אתה מחויב בעזרתך, לא. שאלה היא מי הוא בדיוק החבר מן הצד השני, בעל אותו החמור. כי תראה חמור שונא אחה. מי זה השונא הזה, שלמרות היותו שונא, אתה מחויב בעזרה לו. הגמרא מתגלגלת לזה בשתי מקומות, ואני אפתח דווקא במקור שמופיע משמאל לפסוק, במסכת פסחים, שם כתוב כך. שלושה הקדוש ברוך הוא שונאם. גמרא שאינה עוסקת בפסוק שלנו, הולכת מכיוון אחר, ומזה נגיע לכך. שלושה הקדוש ברוך הוא שונאם, ביטוי נורא. המדבר אחד בפה ואחד בלב. והיודע עדות בחברו ואינו מעיד לו. בשני הדברים הראשונים לא ניגע, הם פשוטים. והרואה דבר ערווה בחברו ומעיד בו יחידי. זה הנושא שאותנו יעניין. הרואה דבר ערווה בחברו, מי שרואה בחברו דבר שלילי, חטא גדול, דבר ערווה, ולאו דווקא ערווה בקונוטציה שלנו, אלא דבר שלילי, כך כמובן מהמשכה של הסוגיה, הוא מעיד בו יחידי. למה הקדוש ברוך הוא שונאו? כי הרי התורה אמרה שהעדות תתפוס רק על פי שניים עדים לפחות. כשהוא בא ומעיד בו לבית הדין יחידי, הוא הרי יודע שעדותו לא תיתן כלום. אז הוא רק רוצה להוציא שם רע על חברו. לכן הקדוש ברוך הוא שונאו. כי הא בטוב יחתה ואת הזיגוד לחודי ועתיד ביקמי דרב פאפה נגדי לזיגוד. זה סיפור מפורסם, נתרגם אותו מילולית. טוביה חטא, וטוביה זה היה שם מאוד מוכר, שהיה איזה זוג של טוביה וזיגוד, והרבה מאוד סיפורים יש ביניהם בגמרות. וטוביה חטא וזיגוד, שם אחר של יהודי אחר, בא והעיד עליו בפני רב פאפה, ורב פאפה כעס, כעס, נידה, כל מיני אפשרויות, נגדי לזיגוד. כעס על זיגוד, למרות שזיגוד בא להעיד על מה שעשה טוביה. אמר לי, טוביה חטא וזיגוד מינגד, זה הופך להיות ביטוי מפורסם, טוביה חטא וזיגוד חוטף. אמר לי, אם, כן, בכתיב, לא יקום עד אחד באיש. כתוב שעל פי שניים עדים, לא יקום עד אחד באיש. ואת לחודך עשדת בי, ואתה לבדך באת להעיד עליו, ואתה יודע שאין אף עד אחר. אז מה עשית? שם רע באלמה כמפקת בי. הוצאת עליו, על טוביה הזה, סתם שם רע. לכן, טוביה אמנם חטא, אבל זיגוד ינגד. זה החלק הראשון. עכשיו לדבר שלנו. אמר רבי שמואל ברב יצחק, אמר רב, אז אותו אחד שאסור להעיד עליו, מפני שאני ראיתי דבר ערווה בו יחידי, איך בכל זאת מנקזים את הכעס? מה עושים בכל זאת? אמר רבי שמואל ברב יצחק, אמר רב, מותר לסנותו. אמרה משונה מאוד. שנאמר, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. הנה הפסוק שלנו. מהי שונא? מהי הסיטואציה שעליה מדובר? איזה שונא? אילמה, אם נאמר שונא נוכרי, אם מדובר שזה חברי הגוי ואני שונא אותו, התניא שונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא נוכרי. לא חשוב. הוכחנו במסכת בבא מציע במקום אחר שהפסוק חייב לדבר בשני חברים יהודים. והאחד שונא לחברו, יכול להיות? איך יכול להיות שהוא שונא? אלא פשיטה שונא ישראל, כי הרי אמרנו שלא מדובר בשונא נוכרי. ומשריה למיתני? והאם מותר לשנוא? הרי אסור, איך יכול להיות ששונאים? ומשר, ואם אסור, סימן שלא שונאים. מה מאוד משונה? כי תראה חמור שונאך, זאת מציאות. אבל לא יכול להיות שזאת מציאות, כי הרי אסור לשנוא. אבל אולי אני כן שונא אותו. ומשריה למיתני והכתיב, לא תשנא את אחיך בלבביך. נו, אז איזו סיטואציה יכולה להיות בפסוק שלנו בפרשת משפטים, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אלא דאיקה תהדי דאביד איסורה. יש עדים שהוא עבר על דבר אסור, שהוא חוטא. נו, אז אם יש עדים שהוא חוטא, מותר לשנוא אותו. דבר נורא. אנחנו ננסה לברר את זה בהמשך. אומרת הגמרא, כולי אלמה נמי מפני תני לי. הרי אם ישנם עדים, אז זאת אומרת זה יצא בכתובים, זה משפט. אז כל העולם גם הוא יכול כביכול לשיטתך שמותר לשנוא מי שרואים בו דבר ערווה, אולי לכל העולם מותר לשנוא? אז מה זה כי תראה חמור שונאך? חמור של אדם שנוי, אובייקטיבי, לא שונאך. מה ישנה היי? מה זה האיש הספציפי הזה שונה? אלא לב, כי היי גבנה, כמו המקרה שבו עסקנו בסוגיה שלנו. בחזיה בי איהו דבר ערווה, הוא עצמו באופן אישי ראה בו דבר ערווה, אבל הוא יחיד. כיוון שהוא יחיד, הוא לא יכול להעיד. אם הוא לא יכול להעיד, אז העולם כולו לא יודע על זה. הוא חייב לשמור על זה בשתיקה, אבל לגביו הוא באמת שונא. ולכן כי תראה חמור שונאך. זה היה מעניין. רב נחמן בר יצחק אמר, לא סתם מותר לסנותו, רב נחמן בר יצחק אמר, מצווה לסנותו. מצווה שהרבה מקפידים בה. מצווה לסנותו, שנאמר, יראת השם שנאת רע. כפי הפוסקים, הפסוק נקרא הוא שנאת, יראת השם שנאת רע. כן, לא רק מותר לסנותו, מי שרואים בו דבר ערווה, אלא אפילו מצווה לסנותו. ואנחנו דווקא פתחנו בפסוק כיסוד לנושא של אהבת ישראל, וזה נראה קצת הפוך כאן. ואנחנו מיד נגיע לזה, לחלק ההפוך שבזה, מתוך הכרת המקור של הגמרא הזאת. הגמרא הזאת שאנחנו קראנו במסכת פסחים, היא גמרא שעוסקת בנושא אחר ומתגלגלת לעניין הזה. מקורה של הגמרא הוא בגמרא מצד ימין מתחת לפסוק, במסכת בבא מציעא, ששם עוסקים בשאלה מעניינת מבחינה הלכתית, דילמה. תשמע, אוהב לפרוק, בוא ושמע. קראנו את הפתיחה הזאת בשבוע שעבר של תשמע מול תחזם. תשמע, אוהב לפרוק ושונא לטעון. עכשיו אנחנו כבר מתואמים בסדרים, בקודים, שונא הכוונה היא שונא ישראל, ואוהב, אוהב ישראל. כי מותר לשנוא, אסור. אלא מה זה השונא הזה? אדם שמותר לי לשנוא אותו. הפירוש שמותר לי לשנוא אותו, לפי רב נחמן בר יצחק שמצווה עליי לשנוא אותו, וראיתי בו דבר ערווה, חוטא, שלילי. אוהב לפרוק ושונא לטעון. דילמה. יש שני חמורים, אנחנו יכולים להעביר כמובן את הדברים למציאות שלנו, אבל אנחנו נמשיך להתעסק בדברים, במציאויות שהתורה עוסקת בהם. אוהב לפרוק ושונא לטעון. וכאן נכנסים למושג הלכתי בפרשת משפטים שהוא חשוב, פריקה קודמת לטעינה. שיש לפניי שתי מטלות. האחת היא לעזור לחברי לפרוק מן החמור. השנייה היא לעזור לחברי לטעון על החמור, אני חייב קודם כל לעזור בפריקה. הסיבה היא מאוד פשוטה, צער בעלי חיים. בפריקה, חוץ מהעזרה לחבר, יש כאן גם צער בעלי חיים. וזה בעצם מקורה של הסוגיה בבבא מציעא, שמנסה לברר מהו מקור התוקף של המושג הזה צער בעלי חיים. האם הוא מן התורה, מי דאורייתא, או מי דרבנן, מחכמים. וחלק מהשלבים, לפחות בשלב הזה בגמרא, המסקנה היא שזה מן התורה. ועכשיו ישנה בעיה. אוהב לפרוק, ושונא לטעון. פשטות, צריך קודם כל לפרוק. לפני שיש כאן צער בעלי חיים. אבל כאן ישנה הכרעה אחרת, מעניינת מאוד. אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצווה בשונא. למרות שיש קדימות לעזרה לפורק, אתה מחויב קודם כל לעזור לטוען, למרות שבינתיים הבהמה גם היא סובלת, מפני שהטוען הוא שונא אחת. ובשונא מצווה לפני האוהב. איזה מין רעיון זה? מדוע? כדי לקוף את יצרו. רש"י מסביר שם במקום, אין לפנינו, אבל לא צריך אותו, הוא פשוט לקוף את יצרו לאהוב אותו. מה פירוש לקוף את יצרו? הרי הוא שונא אותו. הגמרא שממשיכה, וזה לא חשוב כל כך לנו, אבל נגמור אותה רק בקריאתה, ואי צהל כדעתה, צער בעלי חיים דאורייתא, העדיף לי, הרי צער בעלי חיים, אם הוא מן התורה, אז מי התיר לך לעבור על צער בעלי חיים? הרי הבהמה שצריכה להיפרק ממסעה, סובלת עכשיו בצער בעלי חיים. את הגמרא, אפילו הכי, כדי לקוף את יצרו עדיף. גם אם צער בעלי חיים זה מן התורה, דכן מצווה מן התורה, כדי לקוף את יצרך לאהוב את זה שאתה עכשיו שונא לו. וכדי שתקוף את יצרך, חייבה אותך התורה לעבור על מצווה אחרת מן התורה עכשיו, לשנות את סדר הקדימויות, לעזוב את הבהימה הצריכה פריקה, וללכת לבהימה הנצרכת לטעינה, מפני שהיא בבעלותו של השונא. שואלים מצד שמאל בראש העמוד, בעלי התוספות במקור הקדום בפסחים. על הגמרא הקודמת, ואם תאמר, קצת למדני, אבל פשוט מאוד, ראש העמוד משמאל, ובאילו מציאות אמרינן, באותה הגמרא מפרק אילו מציאות שהרגע קראנו, אמרנו, אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו. הרי הרגע אמרנו, כך קראנו בפנים, שיש מצווה קודם כל לקוף את יצרו לאהוב. והשתה, ועכשיו, מה כפיית יצר שייך? כיוון דמצווה לשנותו. הרי יש מצווה כל כך גדולה שרב נחמן בר יצחק אמר, מצווה לשנוא את מי שראה בו דבר ערווה. ואם בשונא כזה אנחנו עסוקים, כי אופציה אחרת אין, לא תשנא את אחיך בלבביך. אלא על איזה שונא אנחנו מדברים? על שונא שאני שונא אותו מסיבות, במרכאות דתיות, מסיבות כביכול ערכיות. ראיתי בו דבר ערווה, אז אם מצווה לשנוא אותו, מה פירוש לכפות את היצר ולאהוב אותו? הרי מצווה לשנוא אותו. אז אם מצווה לשונאו, איך אני יכול לכפות את היצר כדי לאהבו? ובכוונה קראתי את הדברים מן המקור. זה לא סתם לכפות את היצר. זה לכפות את היצר ולעבור על צער בעלי חיים מפורש. זה לכפות את היצר ולעבור על איסור דאורייתא. למה? הרי מצווה לשנוא. שאלה חזקה מאוד בתוספות. תוספות עונים עליה התשובה, נראית משונה קצת. נקרא אותה בלשונה, ובעומקה ננסה להיכנס למהלך הדברים. ויש לומר, כיוון שהוא שונאו, מי? זה שעכשיו, הצדיק, זה שראה דבר ערווה, הוא שונאו, גם חברו שונא אותו. זו למדנות משונה. אם הוא שונא אותו, שונא לו, גם חברו מחזיר לו שנאה. תכתיב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אדם מרגיש את האמפתיה או את ההפך שמשודרת מן הצד השני. ובאים מתוך כך לידי שנאה גמורה, ושייך כפיית יצר. פות, זה מחייב הרבה מאוד העמקה. סתירה קשה מאוד, בפסוק פשוט בפרשת משפטים. חמור שונאך קודם לחמור אוהבך. כדי לכפות את יצרך לאהוב כל אדם, גם אם לטעמך הוא החוטא הגדול ביותר. מאידך, אתה כן מצווה לשנוא את מי שראית בו דבר ערווה. יראת השם שנאת רע. זאת אומר, אתה כן צריך לכפות את היצר ולהראות לו אהבה, כי אחרת יהיה פה שנאה גמורה. איזה מין ביטויים אלו? מה הולך פה? אם מצווה לשנוע, אז איזו מצווה זאת זה לשנוע שנאה לא גמורה? מה בדיוק קורה פה? נדמה שכדי לגעת בהבנת הפרשה הזאת, כדאי להיכנס לתוך הפרשה הזאת מתוך אותה השאלה שהצבנו בפתיחת הדברים. כל המצווה לאהוב נראית מצווה משונה מאוד, מוזרה מאוד, אולי גם מכבידה. לכפות על רגשות לכאורה עומד בסתירה לעצם המושג מצווה שאותו אנחנו מכירים. אני יכול להבין כיצד גוזרים עליי לפעול פעולה מסוימת אם אני מקבל את המרות הגוזרת, וכיצד אותה מרות יכולה לכפות עליי להגיע למצב רגשי מסוים, ובאותו המצב הרגשי להישאר בהתמדה. ובכלל איזה מין ביטוי זה? תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, איך יכול להיות? הרי כתוב לא תשנא. כתוב, נו, אז מה, אז לא שונאים? אז זה נכון, אז זה לא בסדר. אבל בפועל זה יכול להיות מאוד מציאותי, חמור שונאך. המצווה השנייה, שבה כל כך קשה להבין את הדברים, היא מצוות האמונה שבה עסקנו בפרשה הקודמת. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, נראית בעייתית בדיוק כמו הפרשה הקודמת. אתה יכול לצוות עליי לא להשתחוות לאלוהים אחרים. אתה יכול לצוות עליי לא יהיה לך. לא תשתחווה, לא תעובדם, לא תישא את שם אלוהיך לשווא. יכול ודאי לצוות עליי כל צו אחר, לא תחמוד, לא תנאף, לא תגנוב. אבל איזה מין ציווי הוא שאתה מצווה עליי להאמין? איך עושים את זה? אני אדלג מעט על המקורות שנמצאים באמצע, לפני שדרכם ננסה לענות על כל הדברים, ואחזור לפסוקים הגדולים של עשרת הדיברות שקראנו השבת. מצד שמאל, במקור השלישי, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ההמשך מוכר לכולם. הרמב״ם, באמצע העמוד, בפסקה שמתחילה במילים מצווה א', פותח את ספר המצוות שלו במילים האלה. מצווה א', בכל תרי"ג המצוות, היא הציווי אשר ציוונו באמנת האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאים, והוא אומרו, אנוכי השם אלוקיך. הרמב״ם אם כן הבין את הפסוק הזה כמצוות עשה. בספר המצוות הוא קורא לה מצווה א', וזה הגיוני מאוד. בוודאי שהקדמה לכל המצוות היא הצורך להאמין במצווה. והוא מוכיח שאכן המצווה הזאת חייבת להימנות בתוך תרי"ג המצוות. כידוע, תרי"ג המצוות, יש מחלוקות מה בדיוק נכנס לתוך המניין הזה ומה לא. אין מחלוקת שזהו המניין, אבל ישנו מספר מסוים של מצוות שעליהם ישנם דיונים. והרמב"ם מוכיח, ובסוף גמרא מכות אמרו, תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני. מה יקראה? תורה ציווה לנו משה. רצונו לומר מניין תורה. המניין של תורה, יוצא תורה ציווה לנו משה, יוצא בעצם היה צריך להיות תרי"ג, אבל זה לא נכון, ועל זה אומר הרמב"ם מיד, והקשו על זה ואמרו תורה בגימטריה תפריש יוד א' הווי. אז אם כן חסרים שתי מצוות, חסרות, והיה מענה אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום. הנה נתבאר לך שאנוכי השם מכלל תרי"ג מצוות, והוא ציווי באמונת האלוהות כמו שבארנו. הרמב״ם לא הביא את זה אלא כדי להוכיח את שיטתו, הרי אמרו מפורש שאנוכי ולא יהיה נכנסים לתוך המניין, אם כן אנוכי הוא מצווה. בכלל גמרא מוזרה מאוד שנצטרך לנסות להבין אותה בהמשך. גימטריה, תורה יוצא תפריש יוד א', מין גימטריה כזאת, זאת ההוכחה לכל העסק. ואז יש עוד שתי מצוות שמצטרפות, אנוכי ולא יהיה, וכך זה יוצא תרי"ג, חייב הרבה הבנה. אגב, אם הרמב״ם אומר משפט כזה, שהוא צריך להוכיח ולהתנצל שבאמת מצוות האמונה שבאנוכי היא מצוות עשה, משמע שהרמב״ם בא לתקוף שיטה אחרת. ואכן כך זה באמת. בעל הלכות גדולות, הקודם לרמב״ם, סבר שאנוכי השם אלוקיך אינה מצווה. והוא לא הסביר את טעמו מדוע אינה מצווה. אבל היו רבים שהסבירו שלפי דבריו של בעל הלכות גדולות, אי אפשר לצוות מצווה מן הסוג הזה. יותר מכך, הגדיר האברבנל מצד שמאל לרמב״ם, הפסקה המתחילה בשאלה השביעית, שתי שאלות קשות מאוד על הרמב״ם, בדיבור אנוכי, בפרט, כי אם היה שהזהירנו וציוונו שנאמין במציאות הסיבה הראשונה יתברך, כמו שהסכימו עליו הרב המורה והרמב״ן, כמו שהתבאר, למה אם כן הרב המורה הוא הרמב״ם? למה אם כן לא באה המצווה בלשון הנאות אליה? והיה ראוי שיאמר האמן כי יש אלוהים וכולי. מיד נמשיך, שאלה חזקה מאוד מעבר לפילוסופיות. ממתי אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים נשמע כציווי? נשמע סיפור דברים. ציווי הוא לא יהיה לך אלוהים אחרים, כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת וקודשו. אבל אנוכי השם אלוקיך זה תיאור, זה סיפור, זה לא מצווה. היה ראוי שיאמר האמן כי יש אלוהים שופטים בארץ, או שאני אני הוא השם אלוקיך, או יאמר שמה ישראל אנוכי השם אלוקיך, כמו שנאמר באחדות השם אלוקינו השם אחד. בשבת אמר זכור, ובכיבוד אב ואם אמר כבד, שהם לשונות יורו על המצווה. אבל אנוכי השם אלוקיך הוא דמות סיפור מה שקרה, ואינו מורה על מצווה. שאלה א', שאלה ב', הוא שואל, והוכיח הרב הזה, הוא מצטט מישהו אחר, שכבר ייראה מהוראת שם מצווה וגדרה, שלא תיפול המצווה, אלא בדברים שיש לרצון ולבחירה מבוא בהם. ולכן אם היו האמונות והדעות, אין לרצון ולבחירה מבוא בהם, יתחייב שלא תיפול בהם שום מצווה. שם מצווה. סוד מאוד גדול, וזה מה שאנחנו טענו כל הזמן. או שאתה מאמין, או שאינך מאמין. ואם אתה מאמין, אז איך אתה תקיים את המצווה? הרי אתה מאמין כבר. מה פירושה של המצווה אתה תאמין? שאלה הראשונה של אברבנאל הייתה טכנית. אם יש כאן מצווה, מדוע זה לא נאמר בסגנון הזה? שנית מהותית, איזו מין מצווה זאת? אם אני מאמין, אז אני כבר לא מקיים את המצווה בעצם. ואם אינני מאמין, אז אני לא קנדידט לקיום המצווה. שתי מצוות. ולשתיהן, אני מבקש להגיע לאותו הכיוון. אולי נתחיל מאותה המצווה השנייה. כמו שעבר עסקנו בראיית הקולות. העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. וניסינו להבין מה בדיוק עובר על העם כשהוא רואה קולות נשמעים. קראנו לזה על פי רש"י, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. העם ביקש לראות ולא עמד בכוח הזה לראות את הקולות, ולכן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כשהם עמדו מרחוק הם פנו אל משה ואמרו לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים ונמות. כשהעם לא יכל לעמוד בכוח העצום הזה של ראיית הקולות, של אובדן החושים הזה, כשהעם הגיע למדרגה הזאת, הוא ירד וביקש ממשה שיהיה המתווך לשמוע את הדברים. משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, והעם עמד מרחוק, ומשה מגיש אל העם את הדברים. מתי בדיוק קרה התרחיש הזה? שהעם ראה את הקולות וביקש לעצור. לפשוטו של מקרא, וכך מסביר כבר רבי יהושע בן לוי בפסוקה, זה קרה אחרי שתי הדיברות האלו של אנוכי ולא יהיה. מי שיעיין בעשרת הדיברות יגלה שאנוכי ולא יהיה נאמרים בגוף שני, ישיר. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. משם ואילך הדברים נאמרים בגוף שלישי. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. לא תישא את שמי, אלא אני העומד כאן באמצע מצווה עליך לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. לא יישא לאשר יישא את שמו לשווא. כבד את אביך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך וכו'. כך בפשטות אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום, פירושו שהמצב שהעם היה בו כשהוא קיבל את אנוכי ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא המצב שהוגדר רואים את הקולות. אנחנו ניסינו להסביר את המושג רואים את הקולות בכוח הגדול לראות במכלול, זה עניינה של הראייה, איך כל הפרטים, כל הקולות, שמבטאת האוזן, השמיעה המפרטת פרט ועוד פרט ועוד פרט, איך כל הקולות מתאחדים יחד. יונתן בן עוזיאל, או התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, הציע פירוש מהפכני, חדשני מאוד, חדו מאוד, אבל חדשני מאוד בתפיסה שלו. הוא מתרגם את וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר אשן ויר העם וינועו ויעמדו מרחוק. הוא מתרגם את זה בתרגום המודגש בקו כך. וכל העם רואים את הקולות. הבעיה זכורה. וכל עמה חמיין, חמיין בארמית ארץ ישראלית זה רואים, כמו חזיין, רואים. ית קליה את הקולות, עד כאן הוא לכאורה לא עשה כלום. היך, היך זה איך. איך הבו מתהפכין בשם אהון בכל חד וחד. מהפכה עצומה. על פי היונתן, העם רואים את הקולות פירושו, מה שישראל הגיעו במדרגה הזאת, של אנוכי ולא יהיה, הוא שכל העם ראו איך כל אחד ואחד משתייך לקול המתאים לו. 60 ריבו יהודים עומדים למרגלות ההר הזה, וכל אחד רואה איך כל אחד מפנים לתוך עצמו את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השם. וכל העם רואים איך היו הקולות מתהפכים לפי השמיעה של כל אחד ואחד. לא רואים את הנשמע, כלומר יודעים לחבר ראייה ושמיעה. אלא רואים את הנשמע, כלומר רואים איך אין יהודי אחד שלא קשור לקול הזה היוצא מלמעלה. דרכו של עולם, דרכה של מציאות, שאני מבין את התורה ולא מסוגל להבין איך הוא, שמבין אותה אחרת ממני, או כל שכן וכל שכן שנראה רחוק כל כך מן התורה, איך גם הוא ראה את הקולות. אבל אותה האמונה הבסיסית שכולנו עמדנו על הר סיני וכולנו קיבלנו את התורה, עומדת כאן בבסיס הדברים וקובעת שכל העם רואים את הקולות פירושו, שכל העם היו פעם אחת לרגע אחד הרואי גדול, אחר כך הם נפלו וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, אבל הרגע הגדול הזה הם ראו איך כולם בעצם קלטו את הקול הפנימי הזה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הקליטה שלהם את הקול הזה היא מה שעמד בבסיס הנה שבו עמדו בני ישראל על הר סיני. כשהם עמדו מרחוק ומשה ניגש עליהם ואמר להם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים. הוא התכוון לומר שפעם אחת נתרומם, בעבור נסות אתכם, ונראה איך בעצם כולנו מחוברים לאותו המקור. גם אם הדברים נראים כל כך רחוקים. מה שאנחנו ננסה להגיד בהמשך, הוא שאין בעולם שום מצווה להאמין. האמונה היא מציאות. לכן לא ניתנה מצווה האמן שאנוכי השם אלוקיך. אי אפשר לצוות מצווה כזאת. המצווה היא מצווה אחרת לגמרי. המצווה היא לנסות להסיר את הקליפות שלא מאפשרות לך להגיע למצב הכי נורמלי וטבעי שלך, של האמונה הזאת באנוכי השם אלוקיך. הדרך שלנו להגיע לראיה הזאת היא דרך המצווה הראשונה, מצוות האהבה שבאתנו. אני מאמין שאין בשום מקום בתורה מצווה שכופה על הרגשות לאהוב. המצווה היא אחרת לגמרי. נתאר אותה בשפה חסידית משלו. התניא. האדמו"ר הזקן. בפרק ל"ב. בדניקים קוראים לפרק הזה לב התניא. יש סיבה מאוד עמוקה, מיד נראה. התניא שנמצא כאן מצד ימין בעמוד. הוא עוסק בנשמות. הוא כותב כאן כך. בשגם שכולן מתאימות. אני אקרא את הדברים למרות כמה מושגים קשים, נבהיר אותם מיד. ואב אחד לכולן. ולכן יקראו כל ישראל אחים ממש. מצד שורש נפשם בהשם אחד. רק שהגופים מחולקים. לכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. זהו שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה. עד עיקרה ושורשה דחו לאלמי. וגם להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. נגיע לחלק השני עוד מעט. התניא מזכיר לכולנו את הסיפור המפורסם על הלל הזקן. שמגיע אליו אותו אדם ורוצה ללמוד את כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת, והוא אומר לו מה ששנוע לך לחברך אל תעשה. אגב, ביטוי שהומצא על ידי הלל בו ביום. אין לו שום מקור אחר. זה כל התורה כולה. והשאר ואידך פירושה, זיל גמור. אנחנו רגילים להגיד, זה חשוב מאוד. אבל באמת, הלל הזקן, איך פרה אדומה זה פירוש למשפט שלך יש זכויות שמורות עליו מהיום. איך נר חנוכה זה פירוש למה ששנוע עליך אל תעשה לחברך. מה פירוש באמת הביטוי הזה? זה סתם איזה מין סופרלטיב כזה. מהתניא יסוד עצום. האהבה שקיימת בין ישראל לישראל, בכלל האהבה שקיימת בין אדם לאדם, היא איננה מצד הגופים בלשון החסידית של התניא. הגופים מחולקים. יש איזשהו משהו פנימי עמוק שמאחד אותנו לחלוטין. רק המשהו הפנימי העמוק הזה חצוי על ידי המון המון מחיצות. יש ביטוי נפלא בגמרא בסנהדרין שמספר המורה אחד על עצמו, שכשהוא היה באהבה עצומה עם אשתו, הוא היה אומר את הביטוי כדהבה עזיזה רחינתין, שהייתה אהבתנו עזה, היינו מספיקים לנו להב של חרב בתור מיטה לישון עליה. השתה בחלישה, עכשיו שהעסק קצת נחלש, גם מיטה של 60 גרמידה היא לא מספיקה לנו. זה צפוף, לא נוח. ביטוי עצום. והרעיון של הביטוי הזה הוא מאוד פשוט.
תודה.
מה שיותר בעצם את האהבה הפנימית בין שני יצורים הוא הכוח שלהם לחשוף את מה שמחלק ביניהם. לא לתת מקום לגופים המחולקים. מה שמפריע בעצם לכוח שלי לאהוב את אחי הוא שאנחנו לא מסוגלים לראות שבעצם אנחנו בדיוק דבר אחד. שבמקור אנחנו יצור אחד. כי המון 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 דברים חולפים, והמחיצות הופכות ונהיות יותר ויותר בעלות משמעות. והגופים מחולקים. וזהו שאמר הלל הזקן. אתה רוצה באמת ללמוד את כל התורה כולה כשאתה עומד על רגל אחת? אני אסביר לך בדיוק איך עושים את זה. מן דהלך פני לחברך לא תעביד. כדי להגיע למצב שבו מן דהלך פני לחברך לא תעביד. אם את הטריק הזה תדע לעשות, אתה כבר יכול לגשת לכל התורה כולה. אם תדע לצאת מהארבע עמות שלך, אז כשם שתדע להתבטל כלפי חברך, תדע להתבטל כלפי אלוהיך. ההבדל הוא פרטי. את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, מן דהלך זה כל התורה כולה, ואידך פירושה. כי כל התורה כלשונו של התניא, ולהגביה ולהעלות הנפש על הגוף, מעלה מעלה, עד עיקרה ושורשה דכולי עלמא. לחיות את הגוף, אבל להצליח להגביה אותו למעלה, עד למקום שבו הוא נמצא במקורו. ועכשיו ממשיך התניא. ומה שאמרו בגמרא, שמי שרואה בחברו שחטא, מצווה לתנותו, וגם לומר לרבו שיתנהו, היינו בחברו בתורה ומצוות. זה החברותה שלו. הוא יושב ולומד איתו כל הזמן. הוא כבר קיים בו מצווה, תוכיח את עמיתך. אם שאיתך בתורה ובמצוות, ואף על פי כן לא שב מחטאו. אבל מי שאינו חברו, ואינו מקורב אצלו, הנה על זה אמר הלל הזקן בין מתלמידיו של אהרון אוהב שלום וכולי, אוהב את הבריות ומקרבן, לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות באלמה, מצד היותם ברואים, צריך למושכם בחבלי אבותות אהבה, כולי היי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת השם. ולא יציב בחר מצוות אהבת רעים, וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מאבונותיהם, וכאן העיקר של הכל, שמצווה לסנותם, מצווה לאהבם גם כן, ושתיהן הן אמת, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב שגנוז בהם, שהוא ניצוץ האלוהות שבתוכם, המחיה את נפשם האלוהית. המצווה לסנוע קיימת רק במי שיכול בו זמנית ובאותו אדם לקיים את המצווה לאהוב. ועכשיו ניתן להבין את התוספות למעלה. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו. שונא לטעון. יש לך הזדמנות עכשיו להגיע לעומק של הקשר שיש ביניכם. את מה מותר לך לשנוא בו? את מה מצווה לשנוא? את מה אתה חייב לשנוא? את אותו דבר שמגלה את דבר הערבה. אבל אותו בפנים, אותו בפנים הרי אסור לך לשנוא, אותו בפנים אתה מצווה בו זמנית לאהוב. מפני שאין שום סתירה בין שני הדברים. אבל זה קשה, כי אם אני מכיר אותו מהצד החיצוני שבו, קשה לי לכפות את יצרי ולאהוב אותו מן הצד הפנימי שבו. לכן אתה מחויב לעבוד על זה. האהבה לפי זה אינה מצווה לכפות על הרגש לאהוב. האהבה לפי זה היא מצב נתון. היא מצב שבו יש גופים מחולקים שמפריעים לאהבה הזאת להתגלות. ויש מצווה, והמצווה היא לדאוג לזה שהמניעות האלה לא יפריעו למצב הנורמלי להתגלות. אין מצווה לכפות על הרגש לאהוב. יש בסך הכל אמירה אלוקית, דע לך שאתם אחים. אם תגדל יותר, תגיע אולי גם למדרגה שבה תצליח לאהוב כל אדם שנברא בצלם, כי תבין שכולכם מן אותו המקור. דע לך שהיותכם שייכים לאותו הדבר, הוא עצמו היה גורם בעצם את האהבה. רק יש המון דברים שמפריעים. על זה אני יכול לצוות. אני לא מצווה לאהוב. אני מצווה שתסיר את מה שמפריע. אני לא מצווה להאמין. וכל העם רואים את הקולות. כולם ראו איך הקולות התהפכו לפי שמיעתו של כל אחד ואחד. כולם ראו איך אנוכי השם אלוקיך שייך לכל מי שראה את הקולות. מה שאתה מצווה הוא לא להאמין. מה שאתה מצווה הוא לגלות שהאמונה הזאת אכן קיימת. מה שאתה מצווה הוא לעזור לו ולעזור לעצמך לגלות את אותו הדבר הקיים מאליו הרבה לפני כן. זאת אני חושב גם הזדמנות נכונה לראות חזון איש חשוב שעוסק באותה הנקודה מתוך אותה ההבנה, אבל במושגים אחרים לגמרי משל התניא, במושגים מאוד מאוד הלכתיים, כמעט למדניים. החזון איש נמצא באמצע העמוד, והוא מתייחס כנראה לדברים חריפים מאוד שנכתבו, והוא יוצא נגדם בצורה קשה וחריפה ביותר של ניתוק מוחלט בין יהודים שקיבלו על עצמם תורה ומצוות ויהודים שמרדו בזה בצורה מכוונת, קשה, אנטי. ואז הוא כותב כך, ונראה, כתב ראשי באמצע העמוד, באין דין מורידין, אלא בזמן שהשגחתו יתברך גלויה. לא נחזור לדין מורידין, לא נעסוק בו בכלל עכשיו, אבל זה דין קשה, שבו אינך מחויב, אולי כמעט להפך, אינך מחויב בהצלת נפשו של אדם שהוא נגד כל מה ששייך אליך ולעמך ולתורתך, והוא מתוכך, מאחיך. הדין הזה, אומר החזון איש, שמופיע כבר במשנה, איננו נכון היום. מדוע? פעם הייתה השגחתו של הקדוש ברוך הוא יתברך גלויה. היו הניסים מצויים ומשמש בכל. וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לאין כל. דור המדבר. כולם רואים את המן יורד מן השמיים, את הבאר עולה, את ענני הכבוד, ופתאום קופץ אחד מקושש עצים ביום השבת. זה יכול להרוס את כל הפאזל הזה. הכל יכול להיערה. ואז יש התמודדות קשה, אחד מתוך כל העם הענק הזה. ואז הכופרים היו בנליזות מיוחדת, בהטיית היצר לתאוות והפקרות. אז היה ביאור רשעים גדרו של עולם. שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורענות לעולם, הוא מביא דבר וחרב ורעב בעולם. 60 ריבו איש רואים מה עושה אדם אחד, והם רואים מה קורה יום אחר כך במדבר. עכשיו לעיקר. אבל, בזמן ההיעלם, הוא מדבר על הזמן שלנו, שנחרטה האמונה מדלת העם, אין במעשה הורדה, כלומר בהתנגדות, גדר הפרצה, אלא הוספת פרצה. אדון איש, אדיר, מה שהמשנה קבעה כהלכה היום, הוא לא גדר לפרצה, אלא תוספת פרצה. זה עוד כלום. שיהיה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות חס וחלילה. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון. אז זה עקום היום לנהוג. ועלינו להחזירם באבותות אהבה, ולהעמידם בקרן אורה, במה שידינו מגע. אם ירושלמי, אבל כאן המושג שיעור חזון איש מחייב עוד יותר מאשר בירושלים. בירושלים יש עוד שיעורים. מסתבר שיש שיעור חזון איש באהבת ישראל. שיעור חזון איש מיוחד. והשיעור חזון איש הזה בא לברר בירור מאוד גדול. ההבנה הפנימית שבעצם אנחנו באים מאותו היסוד, והאהבה הזאת קיימת מאליה, היא רק חייבת גילוי חיצוני שיגלה אותה, היא זאת שמאפשרת בכלל את הבנת קיומה של המצווה הזאת. זאת ההבנה שעומדת מאחורי מצוות האמונה. כאן התשובה לשאלות שאברבנאל הציג. מדוע לא נאמר, האמן כי אנוכי השם אלוקיך? כי מעולם לא נצטווינו במצווה כזאת. הביטוי אנוכי השם אלוקיך בא לומר שקיבלנו טבע כזה, שיש בנו אמונה פנימית, עמוקה, מסורבלת. התפקיד שלנו הוא פשוט לא ליצור אותה, אלא לחשוף אותה. לא נצטווינו לאהוב, אלא כשהרמב״ם יצטרך להגדיר ולפרוט את מצוות האהבה, הוא יפרוט אותה לחוס על ממון חברינו. פרטים קטנים. לא נצטווינו להושיט את הלחי השנייה, כי אנחנו לא עסוקים בכפייה על רגשות. נצטווינו להבין שבעצם אנחנו שייכים אחד לשני, רק הגופים מחולקים, ואת הגופים המחולקים האלה נצטווינו להסיר. אלו המצוות ששייכות לאמונה של פרשת יתרו ולאהבה של פרשת משפטים. בספר קטן, בוא נעמוד, שם מידות הראייה, שכתב הרב קוק על פי א' ב', הוא עוסק במידות מידות. הוא עוסק בהתחלה במידת האהבה, ואחר כך במידת האמונה. כשהוא מגיע למידת האמונה, הוא כותב את מה שמופיע מימין העמוד במקור השלישי מלמטה. מה שיש בספרים ונכנס בדיבורים מן האמונה, הם דרכי הסבר להביא על ידם את התמצית הפנימית של מה שהוא נשגב מההיגיון והדיבור. ויש אנשים שבאין יחס לנאמר מן האמונה, במעמקי לבבם הם עם התמצית הפנימית שלה, ולמרות הריסות אמונתם עשו מעשים טובים כבירים. מה שנאמר בדיבורים ונכתב בספרים מן האמונה הוא הגילוי החיצוני שבא לחשוף את אותה התמצית הפנימית הקיימת באדם. יש הרבה מאוד פעמים שהתמצית הפנימית הזאת קיימת כל כך, למרות שהיא נראית מנוגדת לחלוטין מן הדיבורים החיצוניים. והריסות אמונתם נראית כאילו הם לא מסתדרים בכלל עם הדיבורים וממה שנכתב בספרים. וכוחה של אמונה וכוחה של מצוות האמונה הוא לעסוק בדיבורים ובספרים, לא על מנת להתחנך לכפות על רגשותינו אמונה, אלא על מנת לחשוף מציאות טבעית, יהודית, עתיקה, של ישראל מאמינים. בדיוק תקווה פנימית שהגופים המחולקים מפריעים לה לבוא לידי ביטוי. נחתום את הדברים אולי בדברים פלאיים שמביא השפת אמת. פתחנו באמצע הדברים במקור חסידי גדול אחד, התניא, אולי נחתום במקור חסידי אחר בשפת אמת. שפת אמת, מול העמוד למטה, בנוי על פסוק נמצא מימין, ותאמר ציון עזבני השם והשם שחייכני, פסוק בהפטרת הנחמה בישעיהו. ציון מרגישה שהקדוש ברוך הוא עוזב אותה, השם שוכח אותה, ואז היא מקבלת את הנחמה, את הפיוט, התשכח אישה אולה, מרחם בן ביתנה. איך אני יכול לשכוח את הבן? גם אלה תשכחנה, ואפילו אם כן, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחה. אומר המדרש, מדרש מוזר מלמטה. התשכח אישה אולה, כלום אשכח עולות ופטרי רחמים שהקרבת לפניי. אמרה לפניו ריבונו של עולם, הועיל ואין שכחה לפני כיתך עבודך, שמה לא תשכח לי מעשה העגל. אם הכל אתה זוכר, זה לא טוב. אמר לה, גם אלה תשכחנה. מעשה העגל פותח באלה אלוהיך ישראל. גם אלה תשכחנה. אמרה לפניו ריבונו של עולם, הועיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, אז אתה כן שוכח, שמה תשכח לי מעשה הר סיני. אמר לה, ואנוכי לא אשכח. מדרש יפה, אבל מה הוא רוצה? אומר השפת אמת, איתה על הפסוק גם אלה תשכחנה מעשה העגל. ואנוכי לא אשכחך, אנוכי של עשרת הדיברות. פירוש. כשהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי לסוף הגשמיות להתבטל מן העולם, העגל, הדברים הקשים, הגופים המחולקים, אבל האנוכי לא אשכחך, שלא תוכל זו הנטיעה לבוא לידי שכחה, שהיא למעלה מן הטבע. רק איש ישראל, זאת מצוות אמונה, צריך ליגע עצמו כל הימים, לא להאמין, אלא לזכור את זאת הנטיעה, ולשכוח מהבלי העולם. הנטיעה קיימת, גם אם הוא לא יזכור. המצווה היא לא לגרום אמונה, אלא לזכור את הנטיעה הקיימת בין כך. שאותה המצווה הקיימת באהבה, שהיא לא לגרום אהבה, אלא להסיר את הגופים המחולקים, ולגרום לאותה האהבה הקיימת בין כך, למצוא לעצמה את המקום, ולהתגלות כדבר במציאות. אלף טוב.